שלום לכולם וכמעט שבת שלום, ברוך השם. אנחנו לקראת שבת פרשת ראה. שבת פרשת ראה תמיד זו השבת שמכינה אותנו לחודש הרחמים והסליחות, כפי שדורשי רשומות טורחים לבאר, ראה ראשי תיבות, ראו אלול הגיע. בפרשת ראה יש שלל פסוקים, יש מגוון פסוקים שבמבט שטחי לאו דווקא יש ביניהם קשר הכרחי. אנחנו יכולים לראות שלצד פסוקים שעוסקים בקודש, כפי שבא לידי ביטוי בשלילת האלילות, עבודה זרה וכולי, מסית ומדיח, עיר הנידחת וכולי, יש גם פסוקים של בחירת המקום שהשם יבחר בו לבית המקדש, שלושה רגלים, אבל יש גם פסוקים שעוסקים ביחסים של האדם, האדם עובד השם, עם החברה שבה הוא מצוי, סובב ומסובב. זה בא לידי ביטוי בחזרה מרובה על המילה שמחה, על הטיותיה השונות, כחלק משמחת שלושת הרגלים מעלייה לרגל, אבל עיון בפסוקים מראה שהשמחה היא מעצם הנתינה, מעצם הדאגה לזולת, הדאגה לדמויות דווקא שהן החלשות יותר בחברה. ורק זה מה שמאפשר באמת לשמוח לפני השם, ולא רק לשמח את הכרס שלנו בלבד, כפי שכותב הרמב״ם במשנה תורה בהלכות יום טוב, שמי שדשן ושבע אין שמחה לה בבשר ויין, ולא נותן מלחמו ובשרו ויינו, לא מכניס אורחים, לא דואג ללוי, ליתום ולאלמנה, הרי שזה לא שמחה של השם יתברך, זוהי שמחת כרסו בלבד. אבל עוד יותר זה בא לידי ביטוי ברצף פסוקים יחסית חריג בכל חמישה חומשי תורה, רצף פסוקים שעוסק בעניינים של צדקה, התייחסות הוגנת לחלשים, לעניים, לאביונים, ליתום, אלמנה, לוי, כל אלו שאין להם משענת כלכלית בטוחה. ויש פה את האמירה החריפה, לא יחדל אביון מקרב הארץ. כלומר, אל תחשוב שזה מצב רגעי, זה כנראה משהו מובנה בתכנון האלוקי של העולם המעשי הגשמי שלנו, שתמיד יהיו עניים אביונים. אגב, האמורה שמואל, לא כולם מסכימים אותו, אבל לשיטתו במסכת שבת, הוא לומד מהפרשה שלנו שגם בימות המשיח יהיו אביונים. יש צורך בהוראות קבע וצ'ריטי וקמפיינים לאנשים שנזקקים לתרומות. אפשר להעריך הרבה במהות מצוות הצדקה, חשיבותה, מרכזיותה. בירושלמי שאומרים סתם ככה מצווה, הכוונה לצדקה. 80% מאגרות הקודש של בעל התניא, באיגרת הקודש, החלק הרביעי של ספר התניא קדישא, מוקדשים לענייני הצדקה. אפשר לדבר איך הצדקה פועלת על הנפש, על הנפש של מי שבצד הנותן, איך היא מסגלת אותו על עשיית חסד, איך היא מרגילה אותנו להביט גם על הזולת, ואז בעצם אנחנו מבינים שמתן הצדקה זה סוג של חסד שאנחנו עושים עם עצמנו, לא מדין סגולה כזו או אחרת של צדקה תציל ממוות או עשר בשביל שתתעשר, אלא פשוט לפתח אצלנו את שריר המודעות לאזורים ולאנשים המוחלשים והחלשים שבסביבתנו. מצוות הצדקה כאמור, ברוך השם ובצדק וטוב שכך, היא זוכה לרייטינג מבורך, ובפרט בימי הרחמים והסליחות, חודש אלול, לקראת ימי עדין וראשית השנה. על אחת כמה וכמה שאנחנו עכשיו בשנת שמיטה, לקראת סוף שנת השמיטה ודיני שמיטת כספים ממשמשים ובאים, וכאן מתעוררת השאלה, ונתחיל להסתכל בה ולהתייחס אליה מההיבט ההלכתי, מהו התוקף ההלכתי של מעשר כספים. הפעם הראשונה בה אנחנו מוצאים עיסוק במעשר, זה בפגישה של אברהם אבינו עם מלכי צדק מלך שלם. דיברתי על זה בשיעור ליום ירושלים מהיבט מסוים, אבל עכשיו נסתכל ברובד של המשקפיים של הצדקה, של המעשר. אחרי מלחמת ארבעת וחמשת המלכים, כתוב ויתן לו מעשר מכל, נחלקו הפרשנים מי נתן למי, אבל לעניינו זה כרגע לא משנה, השאלה היא מה הכוונה מכל? וגם למה? למה אברהם או מלכי צדק נתנו לזולת מעשר? אז נשאיר את זה כרגע פתוח, אצל יעקב אבינו זה כבר הרבה יותר מפורש, כן, בצאתו לחרן, בפרשת ויצא, פרק כ"ח, פסוקים כ' עד כ"ב, וכל אשר תיתן לי, נקרא את כל הפסוקים, וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. ואז מה יקרה? והאבן הזאת אשר שמתי מציבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. כלומר, אצל יעקב כבר נאמר במפורש, אחרי שהוא נודר נדר, שהוא יעשר, הוא יעשה מעשר מכל אשר השם ייתן לו. על כך מפרשים דעת זקנים מבעלי התוספות, על הפסוק הזה בפרשת ויצא, וכל אשר תיתן לי, אומרים בעלי התוספות, מדרש יעקב תיקן לתת מעשר מן הממון. כלומר, זוהי תקנה של יעקב לתת מעשר מן הממון. אני מדגיש, בכתובים, כתוב בפרשה שלנו גם, יש לנו מעשר דגן תרש, מעשרות על דגן תירוש ויצר, כלומר על חיטה, על ענבים ועל שמן, על זית. כלומר על גידולי השדה, לא על כסף. אבל יעקב תיקן לתת מעשר מן הממון. ויש לי שלוש קושיות על דברי, לא כמובן הקושיות שלי, של המפרשים, יש לנו שלוש קושיות על דברי פירוש התוספות הנ"ל. קודם כל, קושיה ראשונה, ממתי למדים הלכות מחומש בראשית? הרי בחומש בראשית יש רק שלוש מצוות, ברית מילה, איסור גיד אנשה, ופרו ורבו בבראשית. אז דבר קושיה השנייה, זה מדרש. התוספות מציינים למדרש. ממתי למדים הלכה מדברי מדרש אגדה? זה לא מדרש הלכה על בראשית, אלה מדרשי הלכה. זה לא ספרי או ספרה או תורת כהנים, נכון? והקושיה השלישית, שלמען האמת, המדרש הזה שתוספות מציינים אליו, הוא בכלל לא מוכר לנו היום. לא מצוי בידינו בשום גרסה של המדרשים. הציטוט הזה שיעקב תיקן לתת מעשר מן הממון. לכן אני אדלג פה על הלימוד מחומש בראשית שראינו עכשיו, שראינו שיש עליו קושיות, ובואו נעבור לגמרא. הגמרא זה ודאי סמכות הלכתית, מסכת תענית, שם דורש רבי יוחנן את הפסוק שמחייב לעשר את תבואת השדה, ואמר רבי יוחנן, מה דכתיב עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר, זה ממסכת תענית דף ט. הפסוק המדובר בחומש דברים עוסק במעשרות התבואה, וזה בפרשה שלנו, פרק י' פסוק כ"ב, פרשת ראה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. כלומר, יש פה דגש שמהו החיוב על מעשרות? החיוב על מעשרות הוא רק מגידולי השדה, לא כסף, לא ממון. ועל כך בעלי התוספות, תוספות מסכת תענית דף ט עמוד א', אני מכיר את התוספות, עשר תעשר אחי איתה בספרי. ספרי זה כבר לא מדרש אגדה, ספרי זה מדרש הלכה. אז אחי איתה בספרי, כך כתוב בספרי, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה, אין לי אלא תבואת זרעך שחי במעשר. כלומר, אני לומד מהפסוק הזה שרק גידולי השדה חייבים במעשר. שואלים בעלי התוספות, שואלים בשם הספרי, ריבית ופרקמטיה וכל שאר רווחים, כלומר רווחים פיננסיים, המוניים, לא גידולים של שדה, לא פירות וירקות, לא תבועה. תלמוד לומר את כל, כן, עשר תעשר את כל, מה מילה את כל, מה זה את כל? דעה ואימה אצל למהם הרי תבועתך, מה היא כל? כל לרבות ריבית ופרקמטיה וכל דבר שמרוויח פה. כלומר, התוספות מתמודדים עם הקושי העולה מן הפסוק, לכאורה חיוב מעשרות שייך רק בגידולי השדה והתבואה החקלאית. אלא שהתוספות מציינים דברי הספרים, מדרש הלכה, לא מדרש אגדה, מדרש הלכה, שמרבה מלשון הפסוק את כל, שגם שאר רווחים חייבים במעשר, כלומר גם כסף. יוצא לנו מדברי התוספות הללו, שחיוב מעשרות כספים, מעשר כספים, הוא בגדר דאורייתא. אבל גם על זה אפשר להקשות. המדרש הלכה הספרי שהתוספות מציינים, בכלל לא מצוי בידינו. בכל הגרסאות שיש לנו, כתבי היד השונים לספרי, אין לנו אף לימוד שכזה שלומדים המילה את כל בפרשה שלנו, שלא רק התבואה החקלאית חייבת במעשר, אלא גם הרווחים הפיננסיים הכלכליים הממוניים. ולכן רוב הראשונים, וכן מרן המחבר השולחן ערוך פסקו להלכה, שמעשר כספים ועשרות כספים חיובן הוא רק מדי רבנן. הגדיל לעשות אבך, הבעל הבית חדש על הטור, ביורד דעה סימן שין עמד א', שהוא סובר שחיוב מעשר כספים הוא בכלל לא בגדר חיוב, לא מדאורייתא ולא מדרבנן, זה רק מנהג, ואף על פי שיש חולקים עליו, כפי שכותב החוות יאיר בסימן רשקף ד', הבך נשבר ואנחנו נמלטנו, כמה שנקרא פרפרז על הפסוק בתהילים, הבך נשבר ואנחנו נמלטנו, אבל בסופו של דבר גם החוות יאיר מקבל את הבך להלכה ואומר שחיוב מעשר כספים הוא אפילו לא מדרבנן. בספר פסקים ותשובות על יורדי הרש ממתת, הוא כותב גם שרוב הפוסקים סוברים להלכה כשיטת הבח, להלכה ולמעשה. אבל התז, בעל התורי זהב, שהוא החתן של הבח, בעל הבית חדש, התז חולק על הבח. והתז בלמדנות מרתקת סובר שמעשר כספים הוא לא נלמד מעשר תעשר, כלומר מתבואת השדה, אלא זה בכלל סניף ממצוות מעשר עני. ופה נחלקו אחרונים בביאור דעת התז, האם כוונתו לכך שמעשר כספים אינו דאורייתא כמו מעשר עני, וכך סובר ערוך השולחן בסימן רש מ"ט סעיף ה', או שמא כוונתו היא שדרבנן, כפי שמסכם את זה יפה להלכה ציץ אליעזר בחלק ט' סימן א', ואתם חושבים שזה סתם מה שנקרא הפלפולה דאורייתא ומה שנקרא חקירות למדניות? לא, יש נפקמינה מאוד מאוד קיומית שיוצא לנו מהדיון האם זה דאורייתא או דרבנן. למי שאומר שהחיוב מעשר כספים זה דאורייתא, ממילא חישוב מעשרות הכספים צריך להתבצע מסכום הברוטו בלי חישוב ההוצאות. למי שאומר דרבנן, אז חישוב המעשרות הוא צריך להיות רק אחרי שאני מנקה את כל ההוצאות. ופה נשאלת השאלה, איזה הוצאות? האם רק מס הכנסה, פנסיה, ביטוח לאומי, או אולי גם ההוצאות על בית ספר לילדים, או על ביגוד, או על אוכל? ובאמת, שבט הלוי, מגדולי הפוסקים בדורנו, כותב בשו"ת שלו, חלק ה' סימן קנ"ג, שיש לנקות את ההוצאות של העסק לפני חישוב המעשרות, אבל לא את ההוצאות הפרטיות. ואני כרגע לא מדבר פה להלכה למעשה, שאלות פרטיות בפורום אחר, לא כרגע. ועד כאן, נקרא לזה ככה, אני רוצה לסגור פה את הפינה ההלכתית, כי כל זה הקדמה לעיסוק מבחינה רוחנית, אחרי הכל אנחנו עכשיו לא בשיעור הלכה בישיבה, אלא בעיקר בלימוד משותף לפרשת השבוע. ופה אני רוצה להתייחס לכל הסוגיה הזאת מבחינה רוחנית. ישנן שתי משוואות מוכרות מאוד, ששינו את כל הלך הרוח המעשי והפנימי, את כל דפוסי החשיבה במאה ה-20, המאה הקודמת. המשוואה הראשונה והמוכרת היא המשוואה, כן, של E שווה MC בריבוע, כן, תורת היחסות של איינשטיין, ולא נעשה עכשיו שיעור בפיזיקה. המשוואה השנייה, שאולי אפילו יותר מוכרת, וודאי וודאי שינתה ללא היכר את פני כל האנושות כולה, זה המשוואה שאומרת זמן שווה כסף. וזה משפיע על כל מהמהפכה התעשייתית ועל משק הבית והניהול הזמן שלנו וכו'. אבל איפה פה הסברה הרוחנית? ופה מגיע כבוד קדושת הרבי מלובביץ', זכותו מגינה עלינו, זכר צדיק וקדוש לברכה, ומסביר שאנחנו נדרשים לתת, נגיד את זה הפוך, כמו שאנחנו נדרשים לתת מעשרות מהכסף שלנו, כך אומר הרבי, זכותו מגינה עלינו, אנחנו צריכים לתת מעשרות גם ברוחניות. זוהי פסקה שאני משתדל ככה, תמיד ככה להקריא אותה וללמוד וללמד אותה בתחילת חודש אלול. וזה שיחה של הרבי מתש"י לפרשת ראה, לפני שהוגדר רשמית כנשיא. זה בערך היה כ-8-9 חודשים, 8-7 חודשים, אחרי שחמיו הרייץ, האדמו"ר השישי נפטר. וזה מובא בתורת מנחם חלק א' לפרשת ראה, ואני מקריא, והנה האדם כמו הנבראים, ואפילו מלאכי עליון, בעל גוף ונפש הוא. וכמו שיש אני בגוף וצורכי הגוף, כך יש אני בנפש וצורכי הנפש. לכן גם בצדקה, ישנה צדקה בגשם, כלומר בגשמיות, ויש צדקה ברוח, ברוחניות. כמו שאמרו חז"ל, כי תראה אהרון וכיסיתו, כיצד, אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע ותפילה ולמדהו וכו', בזרזהו במצוות. וכמו שבקשת כל אחת ואחת מאיתנו לכתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות, כך על כל אחת ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית וצדקה הרוחנית גם יחד, וכולי וכולי. אני מכיר את הסוף, כי אין לך איש ואישה בישראל שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבם ליראת שמיים, תורה ומצוות וכולי, אשר העשירים בגשם והעשירים ברוח, בעלי תורה יושבי אוהל ובני הישיבות, צריכים לבזבז ביד רחבה מממונם ומידיעותיהם להצלת רפואת והבראת נפש וגוף אחיהם ואחיותיהם שיחיו. ואני מדייק שהרבי מקדים פה את רפואת והצלת הנפש לרפואת והצלת הגוף. מחדש לנו פה הרבי סברה רוחנית, כמו שיש צדקה בגשמיות, עשר תעשר, צריך לתת צדקה גם ברוחניות. לא רק לתת 100 שקל לישיבה או לעני שאין לו לצורכי שבת, אלא צריך להקדיש זמן. אם אני יודע ללמוד, אני צריך לדאוג שגם השכן שלי שיודע ללמוד, ללמד אותו. אם אני לא יודע ללמוד, אבל להתפלל אני יודע, אני יודע באיזה עמוד אדון עולם, אני יודע באיזה עמוד קריאת שמע, אני יודע להניח תפילין, הזולת לא יודע, אז תלמד אותו להגיד אדון עולם קריאת מה, ותניח לו תפילין. בזה אני מדגיש, זה עוד לפני שהרבי התמנה להיות נשיא רשמי, הרבי של חב"ד. אלא כבר אז הניצנים שצריך לדאוג לזולת. אנחנו צריכים להקדיש זמן לא רק לגשמיות של הזולת, אלא גם לרוחניות של הזולת. מאוד מצא חן בעיניי שאחרי ההתקפה בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, על המפעל הנהדר, פה אני נוקט עמדה כמובן, של הרב אליעזר מלמד שלי, תפניני הלכה, שיצאו והכפישו, ולא משנה כרגע לא נעסוק בסוגיה, אבל ישיבת הר ברכה, מכון הוצאת הספרים של הר ברכה, יצאו בקמפיין צ'רדי, לא של כספים, אלא כל אחד כמה שעות הוא לוקח, מה שנקרא, ללמוד פניני הלכה, ללמד פניני הלכה, והגיעו לפי דעתי לעשרות ואלפים של שעות של לימוד תורה של פניני הלכה. קמפיין רוחני, של צדקה רוחנית. עכשיו תגידו, טוב, זה סברות חסידיות, זה הרבי, זה תורת מנחם, ליקוטי שיחות, זה לא להלכה. אז אני רוצה להראות לכם מקור נפלא, את השיעור הזה העברתי במקום מסוים, ואחרי זה אחד החברים העיר לי שזה לא רק הרבי אומר את זה, אלא גם בעל האיגרוס מוישה, רבנו משה פיינשטיין, גדול הפויסקים בארצות הברית, ואני מדגיש, איגרות משה, שוט הלכתי, יורד דעה חלק ה' סימן למד ב', ואני מקריא לכם בדילוג מהתשובה המרתקת שלו. כותב בעל האיגרות משה, כמו כן הוא בלימוד התורה, אסור להתלמיד חכם לדקדק בזמנו לומר שצריך בזמן הזה ללמוד בעצמו שיהיה זה יותר תועלת. וכשילמד לאחרים, ילמד רק לתלמידים שמחדדין את רבם. כלומר, האיגרות משה, אסור לומר שאני צריך להקפיד על הזמן שלי, ואם אני מלמד אחרים, זה רק אם גורם לי לדעת יותר, מחדד אותי. לא, אומר האיגרות משה, ואני מדגיש זה להלכה ולמעשה, אלא צריך לבטל מזמנו. וללמד לאחרים, אף שלדעתו לא יהיה תועלת מהחיוב ללמד תורה לאחרים. אף לאלו שהוא רק לתלמיד יהיה תועלת. כלומר, לי זה, תוכן, על תקן הרב, אז לי זה לא ייתן כלום, רק לתלמיד זה יעזור. ממשיך היגות משה ואומר, ומאחר שלא נמצא שיעור כמה זמן אני אלמד לאחרים, אף באופן שלעצמו לא יהיה תועלת רק להם, אמרתי שהוא חלק עשירית מהזמן, שיש לו ללמוד תורה, שהוא לפי סדרי הישיבות בזמננו, הקבועים לכל התלמידים, שעה ליום, שיש לתלמידים ללמוד עם תלמידים פחותים. ואף שלעיקר היה לדבר, זכר לדבר, איקה ממעשר כספים. אכפתי בכספים, ומצווה מן המובחר, ליתן עד חומש וכולי. לא שייך לומר שיהיה מצווה מן המובחר, ליתן חומש מזמנו ללמד לאחרים, דרי נורא שהיה להפסיד, מהזמן שצריך ללמוד לעצמו שהוא קודם, כבר התפרסם דתי בזה בישיבות, ובזכות זה לא רק שלא יפסידו מתורתם כלום, אלא עוד יעלו מעלה מעלה במדרגה יותר גדולה וכולי. אומר האיגרות משה משהו מדהים, כמו שאתה מחשב כמה כסף הכנסת, הרווחת 100 שקל בשבוע, אז תיתן 10 שקלים, מעשר לצדקה. אומר האיגרות משה, אתה צריך לבדוק, כל אחד מאיתנו צריך לבדוק כמה זמן, כמה לימוד תורה שלו בשבוע. נניח אני סתם, נותן דוגמה עגולה כדי לסבר את האוזן. נניח אני לומד 10 שעות בשבוע, אז ממילה עשירית מהזמן, שעה בשבוע, אני צריך להקדיש לצדקה רוחנית. אני צריך להקדיש שעה בשבוע ללמד אחרים, לא כאלה שתצמח לי מזה תועלת, אלא שזה נטו צדקה, 100% צדקה שרק להם. זה מה שנקרא ירוויחו מזה. ואומר פה, אומר פה, ואומר, אומר האיגרות משה, שאם אתה בחור בישיבה, אז לפחות שעה ביום. שעה ביום זה מלא. שעה ביום להקדיש לצדקה רוחנית, ללמוד עם מישהו שהוא פחות מדרגתך. הרי אני גם הייתי בישיבה. בישיבה אמרתי איתי, או שיחוות אותי שהם ברמה שלי, שנקדם אחד את השני, או ללמוד עם כאלה תותחים שמעל הרמה שלי, ואז אני אלמד מהם. אף אחד לא רוצה ללמוד מישהו שהוא פחות ממנו, כי זה רק מבזבז זמן. אתה יכול להתקדם יותר. תימד עם מישהו ברמה שלך, או מישהו שיגביה אותך. לא לרדת לקומה של מישהו, אבל לא אומר איגרות משה. יש צדקה ברוחניות. אני קורא את השורה התחתונה של הפסק שלו, שלכן, גם אלו שלומדים עשירית מזמנם עם אחרים, משום שרוצים לקיים גם ללמד לאחרים, אלא אחרים, וגם הוא חסד גדול מאוד, ודאי מתוך שעושים לשם שמיים, יתברכו בהצלחה בתורתם עוד יותר ויותר. מביא פה את הדוגמה בהמשך של הגמרא מסכת ברכות, שהחסידים הראשונים היו שוהים לפני התפילה ואחרי התפילה ותוך כדי התפילה, אז שואלת הגמרא מתי היה להם זמן ללמוד תורה? אז הוא אומר, מתוך זה שהם התפללו כמו שצריך, אז הם הספיקו המון בזמן קצר. על כך אומר, אני מדגיש, איגרות משה שו"ת הלכתי. הוא אומר פה עשירית. אדם צריך לבדוק כמה זמן הוא לומד ביום, כמה זמן הוא לומד בשבוע, כמה זמן הוא לומד בחודש, ועשירית מהזמן להקדיש לזולת כצדקה רוחנית. לא להתקדמות האישית שלו, אלא לקדם את הזולת שלו ברוחניות. אז ראינו שיש צדקה גשמית, ודנו בה אם זה תוקף דאורייתא, דרבנן, מנהג, נפקא מינה, אם זה דאורייתא, דרבנן, חישוב הוצאות כזה או אחר, מתי, מיד צריך להסר, אבל גם מבחינה רוחנית. מתחילים מה שמתחילה שנת הלימודים, בכל כיתה, בכל ישיבה, גם ברמת הגן בבית ספר יסודי, יש תלמידים, תלמידות חדשים וחדשות, חלק מהצדקה הרוחנית זה להאיר להם פנים, זה לחייך, להגיד שלום, קוראים לי ככה וככה, מה אפשר לעזור לך? לשחק איתו בהפסקה, להסביר לו בפנימיה מה לעשות. הגמרא בכתובות אומרת, גדול המלבין שיניים לחברו ממשקה וחלב. כלומר, גדול זה שגורם לחבר שלו מלבין שיניים לחייך, לצחוק, להרגיש בבית, מאשר שהוא נותן לו חלב, כי חלב עכשיו אתה צמא, תשתה, אחרי זה כבר תשכח מזה. אבל כשמגיע מישהו חדש ומאירים לו פנים, נותנים לו חיוך, זה יכול להאיר לו את כל התקופה בישיבה, בכיתה, בגן. וגם בנידון הזה של צדקה רוחנית, קיים הדין של עניי עירך קודמים. כמו שיש לי חיוב שאם מישהו לא עלינו מהמשפחה נזקק, אז אני מחויב לתת לו לפני שאני נותן אנשים שאני לא מכיר. וכמו שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, אז גם בצדקה הרוחנית, עניי עירך, עניי משפחתנו קודמים. אם אני לומד 10 שעות בשבוע, אז עליי להקדיש לפחות שעה שלמה, קודם כל למי? למי שבמשפחה שלי שחלש בלימוד. עכשיו, חלש בלימוד זה לא דבר רע. יכול להיות שהוא פשוט, הבן שלי עולה לכיתה א', הוא לא יודע לקרוא. אז היכולת שלו ללמוד היא מוגבלת, אז אני צריך שעה בשבוע, איתו ועם אחיותיו, ללמוד. אף על פי שאני לומד איתו חומש עם רש"י, פרשת שבוע, או ספר יהושע, ודאי זה לא מקדם אותי. מבחינה למדנית, מבחינת הספק וכולי וכולי. אבל זו צדקה רוחנית. ואני אעריך הקודמים, ואם הילד שלי לא יודע לקרוא, שהוא יודע לקרוא, אבל עדיין לא יודע דברים יותר מורכבים, אז זה מחויבות שלי. וכל אחד ישאל את עצמו, כל אחת ישאל את עצמה, כמה אנחנו מקדישים ללימוד עם ילדינו, עם בני הבית שלנו, אלה שבאמת זקוקים לנו, בקהילה, בעבודה, בבית המדרש. עשיתי פעם בקהילה שבה אני חבר, עשיתי סקר. שאלתי, נניח יש 20 פלוס, יותר אפילו 30 דוברים, שבערב שבת אומרים דרשה לפני ברוך הוא בליל שבת של 10 דקות. ושאלתי כמה בממוצע אתם מקדישים זמן כדי להכין דרשה לבית הכנסת. והמקצרים ביותר אמרו לי 20 דקות, חצי שעה. זה החבר'ה הלמדנים, יש להם הרבה שיעורים להכין וכו'. רוב החבר'ה אמרו, מה פתאום, הרבה יותר. שעה ופלוס, שעה ויותר. עכשיו, אם לבוא שבת אחת לבית הכנסת ולא תהיה דרשה בליל שבת, וואלה, לא קרה כלום, ויש אפילו כאלה שישמחו. אבל כמה מאיתנו משקיעים חצי שעה או אפילו שעה או יותר בשביל דבר תורה או סיפור תורה בשולחן שבת עם הילדים, עם האישה, המשפחה שלנו? עניי עירנו קודמים, עניי משפחתנו קודמים, או שמסתפקים בדף קשר של הגננת או המורה כדי לצאת לחובת דבר תורה. ולכן צריך לדעת שלא נחשוב שאנחנו משקיעים בצדקה רוחנית, זה בא על חשבוננו. אם נחשוב שאין הצער שווה בנזק המלך, וגם ככה אני בקושי מוצא זמן ללמוד עם עצמי, אז גם ללמד אחרים, אז יצא שכרי בהפסדי. אז על כך מדייק הרבי מלובביץ' זכותו מגננו בפרשתנו, פרשת ראה, דיוק נפלא בפסוקים, כפי שהכיר לי הערב חבר יקר. והרבי דורש את הפסוקים בפרק ט"ז, יש בפסוק י' כתוב, מסת נדבת ידך אשר תיתן, שוב פעם כתוב פה נדבת ידך, ובפסוק י"ז כתוב איש כמתנת ידו. אז באמת רש"י כותב איש כמתנת ידו, מי שיש לו חליל מרובים ונכסים מרובים, יביא עולות מרובות ושלמים מרובים. ושואל הרבי מה ההבדל בין שני הביטויים, נדבת ידך מול מתנת ידו. אומר הרבי, הביטוי נדבת ידך מתייחס לאדם שנותן צדקה מתוך נדיבות לב. מדובר באדם שתכלס, אין לו הרבה כסף, אין לו הרבה פלוס בחשבון, אין לו מה שנקרא תזרים מזומנים לזיל. ולכן שיקולי ההיגיון כשלעצמם לא היו מביאים אותו מבחינה רציונלית למסקנה שהוא צריך להרבות במתן צדקה לעניים. אלא מה? הלב הנדיב שלו מורה לו להתגבר על השיקולים הנגדיים, מה שהמצב הכלכלי שלו, ובכל זאת הוא נותן, זה נדבת ידך. אבל הביטוי מתנת ידו, לעומת זאת, לפי רש"י, עוסק באיך אומר רש"י, מי שיש לו חליל מרובים ונכסים מרובים. אדם כזה לא זקוק לנדיבות לב מיוחדת כדי לתת צדקה. בתור אדם עשיר, מלא בנכסים, הוא מבין שמוטלת עליו חובה מוסרית לחלוק את רכושו עם אחרים שנזקקים לכך. ולכן הנתינה שלו היא בבחינת מתנת ידו, מתנה ולא נדבת, לא נדבה מהלב. ולכן אוכל להבין את סדר הכתובים. בהתחלה כתוב נדבת ידך, אבל בסוף כתוב איש כמתנת ידו. כלומר, התורה באה ללמד אותנו. כאשר אדם מקיים את הכתוב הראשון, נדבת ידך, כלומר, הוא נותן צדקה מתוך נדיבות הלב, אף על פי שלעצמו אין לו הרבה פלוס, כן? הוא לא, אין לו הרבה ממון, נדבת ידך, אז מובטח לו שבסופו של דבר יתקיים בו הכתוב השני, והוא יזכה לתת צדקה מתוך השירות בבחינת מתנת, איש כמתנת ידו. והדברים אמורים לא רק ברמה הגשמית, אלא גם ובעיקר בצדקה הרוחנית, כפי שכותב האגרות משה, שלכן גם אלו שלומדים עשירית מזמנם עם אחרים, משום שרוצים לקיים גם ללמד לאחריני, וגם הוא חסד גדול מאוד, ודאי מתוך שעושים לשם שמיים, יתברכו בהצלחה בתורתם עוד יותר ויותר. אתה חושב שאם אתה נותן עכשיו 100 שקל לצדקה, אז יחסר לך 100 שקל, עשה בשביל שתתעשר, אבל גם ברוחניות. ככל שנשקיע יותר זמן עם הילדים שלנו, עם המשפחה שלנו, להכין לשולחן שבת, לדבר, להיות בשיח תורני בתוך המשפחה, עם החברים, בשכונה, בקהילה, בקידוש, צדקה רוחנית. אף על פי שאולי זה לא מקדם אותי או לא מרומם אותי, הייתי יכול יותר להשקיע זמן בלימוד עצמי, להתקדם, לספקים, עם, אולי עם החברות שלי, עם הישיבה ורבותיי. לא. צדקה ברוחניות, גם בה קיים הדין של עשר, עשר בשביל שתתעשר, שנזכה כולנו לפקוח את העיניים, לדעת באמת, לפקוח את העיניים ואת הלב ולראות מי אני בגשמיות, ונזכה לעזור לו, ומי אני ברוחניות, ונזכה מה שנקרא לתת מעשרות, מעשר או חומש, מיכולתנו, מממוננו, מתורתנו, מלימודנו, וגם בזה יתקיים בנו מי נדבת ידך לנדבת לבך, למתנת ידו, שנזכה ושנחיה. כמובן קל לדבר את זה, לחיות את זה, גם על זה צריך להתפלל. שבת שלום ובורך, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.